אנחנו מתחילים היום שתי שערים חדשים, שער האמת ושער השקר. אלו אכן אתגרים, או אתגר לא פשוט, לברר את שני מושגי היסוד האלו, שנוגעים ממש, איך אומרים, בעצמיות והיפוכה. האמת, העצמיות לעומת השקר, היפוכה של האמת. מושגים רגישים ועדינים, צריך לטפל בהם בזהירות. צד שני, לא? אכילה. לא, פשוט זה כל שער האמת. צילמתי משני זדים. לא, יכול לקרות לי טעויות כאלה, אני רגיל בזה. עשיתי שגם פעם זה קרה. אבל... ברוך השם. כן, אז אנחנו באמת ניקח לידינו את האחריות ואת האתגר לברר את העניין. לפני שאנחנו נכנסים למילים עצמם, הייתי רוצה קצת לדבר על מידת האמת במובניה יותר עקרוניים, יותר כלליים. הייתי אומר שמה שרוצה לעשות כרגע זה פחות או יותר להבדיל מה שעושה הרמב״ם, שהוא כותב בשמונה פרקים, כן? כהקדמה לפירושו על מסכת אבות. אז אנחנו לא נלמד שמונה פרקים על האמת, אולי כן שמונה, אבל לא פרקים בהחלט, בהכרח. אבל אנחנו צריכים כמה הקדמות כדי שהדברים יבנו לנו כאן בטקסט עצמו, כי המילים שהוא נוקט בהם פה זה מעט המחזיק את המרובה, ויש הכרח לתת כמה הקדמות. קודם כל, את האמת עצמה אנחנו מוצאים, הייתי אומר, בארבע רמות, כן? בארבעה מדרגות נוכחות, כן? לפני שאנחנו מסבירים מה זו אמת, אנחנו קודם כל נצביע באמת על פחות או יותר, כן? זה לא שזה ארבע ולא יותר, אבל זה, כמו שאומרים, ארבע אבות נזיקים, אז ככה יש את ארבעת העורקים, הייתי אומר, של האמת, ששם אנחנו מוצאים אותה. קודם כל, יש את האמת כפי שהיא מופיעה במקורה העליון. השם אלוקים אמת. כן. האמת מוצאה ושורשה, מקורות הגנגס, זה קודם כל באלוקות עצמה. זה דבר שהוא באמת נשגב. אלו מילים. אמנם מילים מטהרות, אבל מילים. כן. האמת, כן, כפי שהיא מופיעה בישות האלוקית האינסופית, זה כמובן דבר שאי אפשר לתפוס אותו, אלא כל חד וחד, לפי מה אדם שער ליבי, נודע בשערים בעלה, אין, זה, אי אפשר לתפוס את זה בשום פנים ואופן, לית מחשבה, תפיס הבא כלל, אבל אנחנו חייבים לומר את הדבר הזה. אסור לנו להיפגש עם האמת, או לחשוב שהפגישה עם האמת ייתכן רק מהשלב שבו היא מתגלית אלינו, כן, מתגלית אלינו, נתפסת בכלי כזה או אחר, בין אם זה כלי מחשבתי, כלי... לא משנה, כל כלי שהוא. אז קודם כל, אנחנו צריכים להכיר שמקורה ושורשה של האמת הוא, כן, אי שם, גבוה מעל גבוה, כן, בעצמותו התברך. זה השלב הראשון. השלב השני שבה אנחנו מוצאים את האמת, ושם זה כבר, הייתי אומר, זה רמת הופעה שהיא כבר יותר, הייתי אומר, ידועה לנו. אני בוחר במילה ידועה, כן? ידוע זה עדיין כזה ערפילי קצת, אבל זה גם ידוע. מצד שני, זה, מצד אחד יש פה איזו הכרה, איזו תפיסה. מצד שני, זה עדיין שייך לתחום מאוד רוחני. זה צורת ההופעה של האמת בנשמה. כן. אם היינו שואלים, אם היינו רוצים להגדיר את נשמתנו במילה אחת, היינו יכולים להגיד, נשמה שווה אמת. אנחנו לא יודעים מה זו אמת, אגב. אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו מדברים כרגע רק על ארבעת המדרגות, ששם האמת נמצאת. כן, אז השלב השני זה הנשמה. בהחלט אפשר להגיד שהנשמה היא נטף. כן, קוראים לזה ניצוץ. לא יודע בדיוק, לא נעשה ויכוח, איזה ביטוי יותר מתאים. הרב קוק מקנה את הנשמה בתור נטף. נטף של הרצון האלוקי. נבין, לא נבין, אבל הנשמה היא נטף. היא כמו, כן, טיפה, כן, שנלקחת מן המקור. הביטוי נטף בעצם אומר לנו שהדבר הוא מאוד מקורי. מקורו ושורשו הוא מקור מאוד עליון. הטיפה היא דבר קטן מדבר גדול. הטיפה היא אותו הרכב כימי של הים כולו. הים הוא מאוד גדול, ברחב ידיים. כן? הטיפה היא טיפה אחת מן הים כולו. מה שנקרא, היא דבר קטן מדבר גדול. חתיכת לחם קטנה, היא בעצם יש לה את אותו הרכב של כיכר הלחם כולה. כן? אז מצד אחד היא קטנה, מצד שני, יש בה הרכב איכותי. כן? ההגדרות האלה מאוד מאוד חשובות, אני חייב לומר. כן? אמרתי שלקחנו אתגר על כתפינו, אנחנו נשתדל בעזרת השם לעמוד בו בהצלחה, בסייעתא דשמיא. צריך להתפלל כל פעם שאנחנו מגיעים לפה לשיעור. בכלל, באופן כללי, כל דבר שלמדנו. כל שכן שבאים לברר את מידת האמת, לכן אין מנוס, אתם תצטרכו קצת טיפ-טיפ-טיפה, לפחות בשיעור ראשון. קצת להתאמץ. גם אני צריך להתאמץ. אבל תמצלחו קצת להתאמץ, ואחרי זה יהיה יותר קל. כן? יותר קל. כל ההתחלות קשות. בכל אופן, אז דיברנו על הרמה הראשונית של האמת, כפי מה שהיא חבוקה, כן? ונמצאת בישות האלוקית האינסופית. כן? אנחנו לא צריכים להבין את זה, ולא יכולים להבין את זה, העיקר שנתבשם מהמילים. לאחר מכן, אנחנו פוגשים את האמת ברמת הופעה יותר תחתונה, אבל עדיין מאוד מקורית, וקראנו לזה נשמה. נשמה, כן, זה משהו מאוד מאוד נפלא ומיוחד. למה זה נקרא נשמה? כך שמעתי מהרב דוד חי כהן, אני מעביר בשמו, והוא הביא את זה בשם הבן איש חי, בשם הרשש, אני שמעתי את זה כבר לפני 25 שנה, אני חושב שהוא הביא את זה בשם הרשש, הוא אמר בשם, מדומני, סימן שאלה, אפשר להגיד בשם הרשש, אם סופים סימן שאלה, אבל אני כמעט בטוח בשם הרשש, הוא הביא שנשמה זה מלשון הארץ הזו הנשמה. נשמה זה שוממה. כן? אז למה זה קשור לשוממה? כי הנשמה אין בהגדרה. כן? שממה זה אין שם לא עץ ולא מעיין ולא... זה משהו מאוד אחיד, אחיד. הנשמה, בגלל שהיא כל כך כללית, אי אפשר להגדיר בהגדרות. אי אפשר להגדיר... תסתכלו על השמיים למשל. השמיים הם מרקע אחיד, נכון? מקצה השמיים ועד קצם זה מרקע אחיד. אנחנו לא רואים בשמיים ים, הר, אבן, לא, לא רואים. השמיים מרמזים על אחדות. במקום האחדות אין מקום להתבלטות של פרטים. בארץ לעומת זה, כשאנחנו מסתכלים על הארץ, זה מלא חילוקים. הארץ היא מלאה חילוקים. יש הרים, יש גאיות, יש ים, וכן הלאה. יש המון המון דברים חלוקים זה מזה. הנשמה, במובן הזה, כן, היא חתומה בחותם של האמת האלוקית. אותו מדרגה שדיברנו עליה לפני כן, שהיא מדרגת קודש הקודשים. כן? שהיא יסוד הכל, והראשית של הכל, והיא מעל הכל. שאפילו הקודש לגביה, כן, הוא שחור. איך אומר הרב קוק? קודש הקודשים, שזה הבחינה הראשונה של האמת, ששם האמת... זה דבר מאוד עליון, קודש הקודשים. אפילו הקודש לגביה הוא כחול לעומת הקודש. אפילו הקודש לגבי קודש הקודשים. כן? או כי ביטויים שראיתי זה באחד מספרי מוסר, אגב, לא בספר סוד, אין לי שום עסק בספרי סוד, אבל אחד בספרי מוסר, הובא שמה, שאפילו הספירה הכי גבוהה, שזה הכתר, כן? היא שחורה לגבי קודשי הבריחו. למרות... שהספירה הזו בפני עצמה היא אור אדיר, אבל לעומת הקדוש ברוך הוא היא שחורה. הוא חם, הוא גבי קודשי הבריחו. שחור הוא ביחס לקדוש ברוך הוא. בכל אופן, הבחינה של האמת, כפי שאנחנו מופיעים, כפי שהיא נמצאת בתוך הנשמה, זו בחינה מאוד מאוד מיוחדת. היא כבר יותר קרובה לליבנו, היא כבר נאצלת. הנשמה זה דבר נאצל, כן? זה חלק אלוקה ממעלה. זה נאצל מן האלוקות, וזה אפילו בתוך גוף. כלומר, כן, אנחנו, יש בתוכנו חתיכת אמת אינסופית. עכשיו, זה חשוב מאוד לדעת. אנחנו לא מדברים על האלוקות האינסופית הנבדלת, אנחנו מדברים על כך שהקדוש ברוך הוא יניח בתוכנו את זרע, כן? יש ביטוי זרע אנדרומדה, כן? אז אני לא אומר זרע אנדרומדה, כן? אני אומר, יניח בתוכנו איזה ביופסיה, נקרא לזה, איזה רקמת חיים של האלוקות עצמה. דבר מדהים. אגב, יש כאלו שהתכחשו לזה. יש כאלו שאמרו שלא מונח בתוך האדם יהלום כזה יקר. האדם, כפי שאנחנו מכירים אותו, יש כאלה שאמרו שהוא מכונה, האדם כמכונה. יש ספר כזה של איזה קולונל צרפתי, האדם כמכונה. לא זוכר את השם שלו כרגע, גנרל פריי, לא זוכר, גריי פריי, לא זוכר נקרא. איזה גנרל צרפתי. כתב ספר, האדם כמכונה. מכונה משוכללת, מאוד משוכללת. מחשב על. שהאנושות לא תצליח לעשות מחשב כזה לעולם. אבל עדיין מכונה. מציאות האדם היא לא חורגת מגבולות התחכום הטבעי וחוקיו. שאנחנו מוצאים את התחכום הזה גם בגרמי השמיים, גם בגרגר החול, אלא האדם יפלי לעשות או להיברא שיש לו יתרון כמותי, לא מהותי, כמותי על הנבראים כולם. יש בו יכולות מיוחדות. יש כאלה שאומרים כך. אנחנו שוללים את זה מכל וכל. והס מלהזכיר את הדבר הזה. הס. זה כפירה שאין כדוגמתה בכל תעודת האדם, בכל תכלית חיי האדם, בכל תקוות חיי האדם. שם ירחם. אסור להזכיר דבר כזה על דל שפתיים בכלל. כי בצלם אלוקים ברא את האדם, ויפח באפיו נשמת חיים. זו הנחת היסוד שלנו. ומי שמטיל ספק ומפקפק בדבר הזה, הוא אדם מסוכן. הוא אדם שאנחנו לא יודעים מה ילד יום מבחינת מעשיו. זה אדם שיכול להתיר לעצמו כל איסורים שבעולם. אם הוא לא מרגיש, ואם הוא לא חושש משוכבת חיקו, שזו הנשמה, ישמר משוכבת חיקה. שמור פתחי פיך משוכבת חיקך. זו הנשמה. כשאנחנו מדברים, כשאנחנו מתנהגים, אנחנו צריכים לדעת שיש אוזניים לכותל. הכותל שנקרא גוף. יש אוזניים לכותל. מי זה עומד אחר כותלנו? כן? זו הנשמה. אדם צריך להיזהר מאוד. זה הבחינה השנייה. זה רמת ההופעה השנייה. כן, שאנחנו מוצאים אותה לעולמנו. המדרגה השלישית, ופה חשוב מאוד להבין את הנקודה הזו, ששם האמת נמצאת, היא בתורה ובמצוות. אני לא באים כרגע לחלק בין התורה והמצוות, כן, לעניין הופעת האמת, אם כי יש מקום לחילוק, אבל אנחנו נדבר באופן כללי כרגע, כן? האמת, אותה אמת אלוקית, מה שנקרא הרצון האלוקי, למרבה הפלא, היא מופיעה כאן בארץ, בלשונו של הכוזרי, דבר האלוה בארץ. זאת אומרת, ראשית האמת בקודש הקודשים, המשכה בנשמה, ומהו הגורם המתווך שמקשר בין האמת הנשמתית לבורא? תורה ומצוות. תורה ומצוות. זאת אומרת, התורה זה הופעה של האמת, כן? בשכל, והמצוות זה הופעה של האמת במעשה. אשר קידשנו במצוות. אלמלא הייתה מופיעה תורה ומצוות בעולם, הנשמה הייתה ספוגה באמת, הייתה ספוגה באמת, אבל לא הייתה יכולה להוציא את האמת מן הכוח אל הפועל. או שהיה קורה, העולם היה כפי שהוא היה עד אברהם אבינו, עבודה זרה. עבודה זרה, ניחושים. זאת אומרת, עבודה זרה היא תולדה של מה? האדם מרגיש שבתוכו יש אמת, עכשיו הוא מנסה לבטא את זה, אבל הוא לא מוצא, הוא לא יודע איך. אז הוא מנסה כל מיני פולחנים. ומה שקורה הרב קוק בספר אורות, כל המכונות התרבותיות הם תולדה של חפץ האלוקות שבתוך האדם. יש בתוך האדם חפץ לאלוקות, אבל שהאדם לא יודע, אין לו מסורת, אין לו הדרכה ברורה, אז החפץ הפנימי הזה שביסודו האמיתי, מה שנקרא כוונתך רצויה, החפץ הזה מתגלה בהמוני טעויות, גם מחשבתיות וגם עשיות. יש לנו תורה ומצוות. התורה ומצוות זה הקו המתוח. הקו המתוח. מי הבורא? אל תוך המציאות. אחרי שאנחנו מבינים את הדבר הזה, זה ודאי וודאי שאנחנו נשמור מכל משמר את התורה, את המצוות, שמבינים את הדבר הזה. אם התורה והמצוות זה החוט המקשר בין הנשמה לבורא, אם זה החוט המקשר, אם זה החוליה האמצעית, צריכים לשמור מכל משמר. דבר ברור. יש לך ברז בבית. יש מעיין תת-קרקעי שמשם הבתים מקבלים את המים. אבל אם אין לך צינור, מה שווה הברז בבית? אתה יכול לפתוח עד מחר, שום דבר לא ייפתח. למרות שיש מעיין ויש ברז, אבל אם אין את הכוח המקשר, שזה הצינור, מה זה עוזר? התורה והמצוות זה שתי דרכי קישור. התורה, מה שקרוי תורה בדרך כלל, זה אופן הקישור השכלי, מחשבות של תורה, שכל של תורה, והמצוות זה אופן הקישור המעשי. בפיך ובלבבך לעשותו. פה, לב ועשייה. בפיך ובלבבך לעשותו. אם כן, זה הופעת האמת ברמה של תורה ומצוות. ויש את המדרגה הרביעית של נוכחות האמת, וזה קשור מאוד מאוד כבר בעבודה הבכירית. שימו לב, עד עכשיו דיברנו על מצבים שהם לא בכירים לגמרי. לא בכירים. מציאות האמת של האלוקות, קודש הקודשים, זה לא שייך לעבודת האדם בכלל. זה קיים תמיד, נכון? לאחר מכן הנשמה, גם זה. הנשמה זה לא משהו בכירי. הנשמה היא קיימת בנו. קדוש ברוך הוא שם בנו את הנשמה. התורה והמצוות, גם זה לא בכירי. זה הופיע. תורה, מצוות, לעמך נתת. פה אנחנו מדברים על המדרגה הרביעית, והיא המדרגה הבכירית שתלויה במעשינו. כלומר, אחרי שדיברנו על מדרגות האמת לסוגיהם, מה אתה עושה? אתה האדם. האם אתה משתדל, מתאמץ, חותר להמשכת האמת בחייך? כמו שאמרנו, בפיך ובלבבך לעשותו. האם האמת נמצאת בפיך? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. האם דיבור פיך הוא משקף את תופעת האמת? בטח אנחנו נראה מה קווי האופי של האמת. נדבר לפחות על 7 או 8 קווי אופי של האמת, ובאמצעות זה כל אחד יכול לבדוק. האם מה שהוא מוציא מפיו, האם כאשר אנחנו נשים את דבר פיו, נשים מתחת למיקרוסקופ, נמצא שם את קווי האופי של האמת? זה הדיבור. בלבבך, מה זה בלבבך? זה הדברים הסמויים מן העין, זה הרגשות, זה כל מיני מחשבות, ציורים בתוך הלב, כל זה. כן? האם גם זה אמת? לעשותו. האם מעשיך הם אכן אמת? זה המדרגה הרביעית, והיא המדרגה הבכירית. היא המדרגה הבכירית. כן? פה נכנסת עבודת האדם. על זה שופטים את האדם, אגב. כל משפטי האדם, גם בעולם הזה, ובעיקר בעולם הבא, כן, מתבססים על מידת הנאמנות שלו לאמת שבתורה ובמצוות, לאמת שבנשמתו, ולאמת האלוקית, כן, הנשגבת ונעלמת. כמובן שאם היה רק את האמת האלוקית הנשגבת, לא הייתה טענה על האדם, מכיוון שהוא לא גילה את אמיתתו. אבל אחרי שהוא גילה את אמיתתו, באותו מזבח, באותו גיחה לוהט, כן, שיש בתוכנו, שזה הנשמה, כן, הגיחה ללוהט הזה מהמזבח העליון. ואחרי שהוא גילה את אמיתתו בתורה ובמצוות, האדם כבר לא יכול להיפטר לא יכול להיפטר. לא יכול להיפטר. יש, האמת ידועה. האמת ידועה. כן? לכן אומרים חז"ל, בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב, ואומרת, מה היא אומרת? אוי לבריות מעלבונה של תורה. אחרי שתורה הופיעה בעולם, שום אדם לא יכול להיפטר. יכול להיפטר. תורה מחייבת. כן. זה ארבעת מדרגות הופעת האמת. הייתי רוצה עכשיו, בשלב הבא, לפי שאנחנו נכנסים למילים עצמם, אחרי זה יהיו לנו כנראה קצת יותר, המילים עצמם יהיו כנראה קצת יותר מובנות, הייתי רוצה לדבר על כמה קווי אופי של האמת. איך אנחנו מאפיינים אמת? הרי אדם רוצה לדעת אם הוא אמיתי, לא? אדם רוצה לדעת אם אותי. כשאמרתי, אדם רוצה לדעת אם הוא מדבר אמת, אדם רוצה לדעת אם הוא מרגיש אמת, אם הוא מדמיין אמת, כן? אם הוא עושה אמת, אם עשיו שייכים לאמת, אפשר לאפיין אותם, להגדיר אותם, כן? כאמת. מה עם קווי האופי של האמת? הכלל המנחה של המציאות של האמת הוא מה שנקרא מידת הדין. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. אבל ראה שאין העולם יכול להתקיים, לכן שיתף עמה מידת הרחמים. כלומר, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, פירוש הדבר, שהמציאות לא תהיה לה קיום, אלא על פי האמת העליונה. תראו לעצמכם מורה שמלמד ילד קטן, ועכשיו הוא דורש ממנו להבין את הגמרא, כן? בעומק הכי גדול. מידת הדין של לימוד הסוגיה. מידת הדין בלימוד הסוגיה, פירוש הדבר, עכשיו אני אלמד אותך את הסוגיה הזו באופן היותר עמוק, היותר קרוב לאמת. לא בכל מיני מידת הרחמים, בכל מיני משלים ובערך. לא, 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 לא. לפי השגתך, לפי חולשותיך. כן? לא. אני רוצה למד לך את הסוגיה עכשיו. כן? ממש דוח לפי שיטת הגרא. שיטת הגרא. אבל זה ילד קטן, כיתה דרדיקה. הוא תלמוד תורה. לא. אני רוצה למד לך עכשיו שיטת הגרא בהבנת הסוגיה. שיטת הגרא. מידת הדין. ראה מלמד שאי אפשר ללמד את הילד במידת הדין, שיתף מידת הרחמים. התחיל להביא כל מיני הסברים פשוטים, שהם לאו דווקא האמת הצרופה, אבל הם בדרך אל. כן? אתה לא יכול להבין מתמטיקה ככה, בצורה מופשטת, אני למד לך מתמטיקה עם בדידים. עם בדידים, חתיכות עץ כאלה, כל חתיכת עץ יש לה ערך מספרי אחר. כן? אחד זה לבן, שתיים אני כבר לא זוכר, גם שלוש אני כבר לא זוכר. עשר זה כתום, אם אני לא טועה.
איזה ספר זה עובד
לזה? אחד זה הלבן. לא, מה זה הלבן?
לבן זה כתום.
אחד, לא?
כתום זה עשר.
כתום זה עשר. ירוק זה חמש, מה? זה לא משנה, גטניו, גטניו. אנחנו היינו ילדים. לא, אנחנו היינו, למדנו בשיטת הבדידים. למדנו בשיטת הבדידים. אבל תן, אתם בשיטת הבדידים. לאורי היו שתי תפוחים. יוסי חטף לו תפוח, זה לא כל כך מוסרי, חינוכי כל כך, כן, להמחיש ככה את התרגיל הזה. אבל כמה נשאר לאורי? מה אומר הילד? אורי בכה. לא זה שאלתי. כמה נשאר לאורי? לאורי היו שתי תפוחים, יוסי חטף לו תפוח. כמה נשאר לאורי? אחד. בסדר? גם כך אפשר להסביר חשבון. אבל יש דרכים הרבה יותר מקוריות, שורשיות להסביר את הדברים. אבל הוא לא יכול. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאינו יכול להתקיים. שיתף עם מידת הרחמים. במילים אחרות, העולם הזה זקוק למנת שקר כדי להתקיים. קוראים לזה מסכה. צריך לדעת, כל אחד מאיתנו, יש לו כמה וכמה מסכות. אחרת הוא לא יכול להתקיים בשום פנים ואופן. העולם כפי שהוא היום, במיוחד אחרי חטא אדם הראשון, אחרי חטא אדם הראשון, כל העולם ירד ממדרגת חיים ומוות, כן, למדרגת אמת ושקר. ככל שבני אדם הוסיפו לחטוא, זה ירד מאמת ושקר ושקר למה? לנאה ומגונה. כלומר, דבר אמיתי זה דבר נאה לעשותו, ודבר לא ראוי זה דבר מגונה, זה כבר לא שקר, זה כבר מגונה. ככל שיוסיפו בני אדם לחטאו, זה ירד עוד מדרגה. על האמת אומרים שמומלץ, מומלץ לדבר אמת, מומלץ. על השקר מדברים בתור אפשרות. זה כבר ירד עוד מדרגה, שימו לב. אני לא בא להצדיק איזה חס ושלום. אבל אחרי חטא אדם הראשון, העולם הזה לא יכול לחיות על דלק אמיתי. לא יכול לחיות על האמת המוחלטת והמושלמת. האמת המוחלטת מתגלה במידת הרחמים. מידת הרחמים זה סוג של סבלנות. יש עבודה זרה והעולם קיים. לא יוצאת אש מן השמיים ואוכלת את עובדי עבודה הזרה. ממש ממש לא. פלא פלאים. יכולים הגרמנים האלו לשים בכבשנים 6 מיליון איש ואש לא יורד מהשמיים. מה קורה פה? פלא פלאים. לכן תקנו חז"ל, מסכת ברכות כתוב, כל הרואה מרקוליס, זה סוג של עבודה זרה, כל הרואה מרקוליס, עבודה זרה קיימת ועובדי הקיימים, מה הוא מברך? ברוך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. הם עוברים על רצונך, איך אתה סבלני כלפיהם? זה חלק מהפשרה של האמת המוחלטת עם המציאות התחתונה. יש יום אחד בשנה שאנחנו מורדים את כל המסכות. דווקא שמים מסכות, זה מעניין, בפורים, אבל מורידים את המסכות, כן? מורידים את המסכות. יום אחד בשנה בפורים, שאנחנו מורידים את המסכות, נכנס יין, יצא סוד, וכל אחד לפי מדרגתו, מצליח לחיות על פי האמת הפנימית שלו. כל מה שהוא הסתיר כל השנה, כל הדברים שהוא פחד לומר, ולעשות ולחשוב, פתאום בפורים הוא מסלק את המסכה, ואז נהפוכו. הפנים יוצא לחוץ. נהפוכו. הפנים יוצא לחוץ. כמו שהופכים בגד והתפרים כלפי חוץ. הפנים יוצא החוצה. כן? מעניין. בפורים אנחנו פרים ורבים. בפורים האדם זוכה לפוריות פנימית בלתי רגילה. והחיצוניות שלו משתבחת והשקרים מסתלקים. כן? והוא חוזר למציאות של עץ החיים. לפני חטא אדם הראשון, כל אחד לפי מדרגתו. אם אדם באמת זכה במהלך השנה ללמוד תורה כראוי, ולימודי התורה האלה דפקו על לבבו כראוי, בפורים הוא יזכה. הוא יזכה להתנהג לפי מה שהוא למד. הוא יזכה. אבל אם אדם כל השנה עסק בהבלים, היה רחוק מעצמו, אז בפורים תהיה בעיה. נכנס יין, יצא שוד. יכול לצאת משהו אחר חס ושלום. יכול לצאת משהו אחר. נראים בישין, שפותחים ביוב, מה יוצא? ג'וקים. שפותחים אוצר, מה יוצא? זהב. זה מאוד תלוי. מה האדם עשה במהלך כל השנה? עד כמה הוא דפק בלבבו באמצעות תורה ומצוות. תלוי בזה. כן, בבקשה. מתן? בבקשה. בקול רם קצת. כן, היין פותח את המכסה רק. תלוי, תלוי. אם הוא ברמת שכרות כזו, שהוא לא יכול לעמוד כראוי בכבוד לפני המלך, אסור לו להתפלל. כן, רמת שכרות כזו. כשאפילו לפני מלך הוא יתחיל להקיא לו בפרצוף, אסור לו להתפלל. אבל אם הוא מתפלל ככה במשובה, אבל שהוא מזכיר את שם השם, כמו שיקור קדוש, השם, זה בסדר. זה בסדר. כן. שאלה איך הוא מזכיר את שם השם, אם הוא זוכר. כן? על פי רוב השיקורים האלו, שאנחנו רואים אותם, שבקושי עומדים על הרגליים, שמזכירים את שם השם, הם כמעט נשמתם יוצאת. סימן שמכבדים את הקדוש ברוך הוא. זה בסדר. זה בסדר. גם הוא מזכיר את יום הכיפור. כן, גם אם הוא מתפלל בתפילה של יום הכיפורים, גם זה בסדר. כי זה מכוח הקדושה שהוא מרגיש בתוך תוכו. אז הוא מדמה את פורים לכיפורים, דברים קצת מתערבבים, אבל זה מעיד על איזשהו הרגשה עדינה. כן, זה בסדר, זה בסדר. בסדר, כן. אין מורידים אותו מן התיבה. כן. אנחנו היום חיים עם מסכות. כן. המטרה היא לחיות חיי אמת. אנחנו צריכים לשאוף לכך שמתוך לימוד תורה וקיום מצוות, אנחנו נוריד עוד מסכה ועוד מסכה. נכון. לכן צריך בזה שיקול דעת גדול, זו סוגיה שלמה. צריך לברר אותה בזהירות מרובה. אתה צודק. כן? אנחנו צריכים לדעת איפה להוריד מסכות. יש מקומות שלא יכלו לסבול אותנו, גם משה רבינו. כן? בשעה שאור פניו קרן, הוא שם מסווה על פניו. כי עם ישראל לא יכול להכיל את האמת הזו. לא יכול להכיל את האמת הזו. זה יכול לשבור את הכלים, זה יכול להוציא אדם מדעתו, זה יכול לשגע בן אדם. נכון. אנחנו זקוקים למסכות. בזכותם אנחנו חיים. כן. בזכותם אנחנו חיים. אנחנו זקוקים לסובין. כן? כי לנפות את הסובין ולקבל את הדבר בתארתו, זה ישרוף את כולנו. ארבעה נכנסו לפרדס. אנחנו יודעים מה קרה שם לשלושה, ורק אחד יצא בשלום, זה רבי עקיבא. רק רבי עקיבא, כיוון שהיו לו כלים כל כך טהורים, גם של מידות, בכלל הכל, לכן הוא היה יכול להכיל את האור הגדול הזה. והאור הגדול הזה התלבש יפה בכלים שלו, ועוד קידם אותו, קידש אותו ואלה אותו. וכל השאר, כל אחד יצא משם בשן ועין. כן, שם ירחם. כן, כן. כמה מאיתנו באמת שרויים באור האמת עד כדי כך שהם צריכים להיזהר? יחד עם זה, גם אנחנו. גם אנחנו. כל אחד לפי מדרגתו, יש דברים שאנחנו לא נפגין אותם או לא נאמר אותם בפני ציבור שלא מסוגל להכיל. לא. יש כאלה שלא נלמד איתם פסקה של הרב קוק. לא. לא נימדנו את הפסקה של הרב קוק. המילים האלו, הצורת כתיבה הזו, יכולה כבר להפוך אותם לשיקורים ולא מיין. כן? לא נלמד איתם. נביא להם את זה בצורה מעובדת, נקרא לזה ככה. צורה מעובדת. שמתאימה, אני יודע, אם זה פיזיקאי, אם זה סנדלר, נביא לו את זה מדוגמאות ומשלים של סנדלר, פיזיקאי, מדוגמאות של מדע. כן? הוא לא יכול לפגוש את האור הגדול הזה כמות שהוא. הוא לא יכול לפגוש את האור הגדול. אם כן, זה ההגדרה הבסיסית של מידת האמת, של האמת. כלומר, מידת הדין, הדברים כפי שהם באמת. כפי שהם באמת. דבר נוסף, מהי אמת? זה מציאות שאין לה כליה, היעדר וביטול. במילים אחרות, מה הכוונה? אתה רוצה לדעת אם אתה אמיתי? אמרנו, לפי ההגדרה הראשונה של מידת הדין, אתה רוצה לדעת אם אתה אמיתי, תבדוק אם האופן שאתה מתנהג, זה תואם, עד כמה זה תואם, את הרצון האלוקי. זה פשוט. קו אופי שני, מהותי מאוד, האמת אין לה כליה, אין לה העדר. היא נצחית. כלומר, אתה רוצה לדעת אם אתה אמיתי? תבדוק אם מה שאתה אומר יש לו ערך נצחי. לא כמו הבגד שלך שמתבלה, לא כמו הנעל שמתבלט, אלא משהו שהוא נמשך. כן? הוא גם מתחיל ממקום נצחי, אבל הוא גם נמשך על אל העתיד. כן? יש שלוש קווי אופי אגב, כן? זה תת נושא, אבל חשוב לזהות את זה, כן? חשוב להשתמש במבחן הזה. אם אני רוצה לדעת אם דבר הוא נצחי, א', האם הוא כללי? כל דבר שהוא כללי, כלומר, כל דיבור שהתוכן שלו הוא כללי, הוא יוצא מעבר לאינטרס האישי שלי. יש לו מימד כללי. כללי. א', דבר שני, לא רק שהוא כללי, אלא הוא נוסך בך, שימו לב, שמחה מבלי משקעים. מה שמאפיין פעולה כללית, שהיא גורמת שמחה שלימה, לא שמחה מעורבבת, יש ביטוי שנקרא שמחה מעורבבת, נתערבבה שמחתו, או בלשון שלמה המלך, ואני אמרתי לשמחה מה זו עושה, ולשחוק אמרתי מהולל. כלומר, יש שמחות שהאדם מרגיש שבשעה שהוא שמח, חלק מסוים בו שמח וחלק אחר ניזוק. זה כמו תרופות קונבנציונליות. אתה לוקח את התרופה, אתה מדביר את הגידול הסרטני, אבל אתה סובל מאוד. זה מאפיין את כל התרופות הקונבנציונליות. לעומת זה, מה כתוב על התורה? מרפא היא לכל בשריך. שבשעה שאדם לומד תורה, ואכן נפגש עם האמת של התורה, השמחה היא שמחה לכל האישיות, לכל המציאות שלו. סיסו בני מאי. כל המציאות, גם הפיזית, גם היא שמחה. אם כן, שלושת סימני ההיכר, מה? אני אומר בשלישי. אנחנו עכשיו מבררים שלושת סימני ההיכר, כן? של האמת, כן? יפה. כללי, שמחה, כללי, סליחה, כללי, שמחה, וזה בעצם תת שמועיל לכל האישיות כולה. שמחה שמועילה לכל האישיות כולה. כל אישיות כולה. כן, פעולה שיוצאת מן הפרט אל הכלל, פעולה שלא מזיקה לשום חלק, לא גופני ולא נפשי ורוחני, פעולה שגורמת שמחה. למה היא לא תוגרם שמחה? מה, עוד פעם? למה היא לא תוגרם? לא הבנתי? ולכן היא לא תגרום לו שמחה. היא תגרום לו צער. אבל כאשר אנחנו עושים דבר אמיתי ולא שמחים בו, כתוצאה מזה שיש בנו חלק שלילי שמתנגד, יש בנו חלק שלילי שמתנגד. לא, יש לנו חלק שלילי שמתנגד. אתה בא ללמוד תורה. התורה זה דבר נפלא. אבל אתה מתקשה בלימוד התורה. אתה מתקשה בלימוד תורה. אין לך הרגלי לימוד, אני יודע מה, שפת חזל קשה לך, רמית קשה לך, נגיד. אז לכאורה אין שמחה. אבל למה זה לא קושייה? למה זה לא קושייה? כי אם אני מבין שזה אמת, ללמוד תורה, ממילא אני מבין שהקושי הזה, מה הוא מבטא? מה הוא מבטא בעצם? שריפה, שריפה. הוא שורף את הכוחות המתנגדים ללימוד תורה. הוא שורף את הכוחות המתנגדים, לפום צערה אגרה. אתה שמח בעצם העמל. מה? כן, זה מתחיל מהאמת. אז אמרנו, זה צריך להתאים לדברי תורה. אתה צריך לראות אם יש בסיס ויש יסוד למחשבה הזו. כן? מה אתה רוצה לחשוב? כן? מה אתה חושב? מה אתה רוצה לחשוב? בוא נראה אם יש לזה יסוד בדברי תורה. יש תורה ויש מצוות, יש חכמים, יש תורה שבעל פה. בוא ונשאל. האם מחשבה כזו היא מחשבה שעונה על הכללים של האמת או לא? כן? דוגמה. מה?
אם אתה הולך לשם,
שאתה שם מה?
200
שקל. שם 200 שקל, כן. יכולת עונה.
גם אם אתה תהיה שם, בגלל שאתה חבר בעיניים כזה, אז אתה תסתכל לי כבר שם את הספרים או משהו אחר שאתה תרגיש. אז איך
אז פה, כן, זה דוגמה קלאסית, אגב, זה דוגמה קלאסית של מפגש בין דבר שהוא אמיתי מצד עצמו, אבל לא בהכרח אמיתי מצידי. זאת אומרת, זה לא אמת לאמיתה. יש אמת ויש אמת לאמיתה. או מה שקרוי בלשון הפסוק, האמת והשלום אהבו. מה זה האמת והשלום? יש אמת, אבל יכול להיות אמת, אבל שהיא לא עושה שלום. כמו שאמרנו מקודם, כאשר הרב מלמד את התלמיד, לא על פי מדרגתו, הרב אומר אמת, אבל התלמיד אין כלי. לכן יש אמת, אבל אין שלום. נכון? אותו דבר גם פה. כלומר, שאתה הולך לשמח, מה, סליחה? או, יכול... מה? לא. תשמע, יכול להיות שאתה כופה על עצמך כל מיני... מחויבויות כלפי הזולת, כן? שהן דמיוניות. אבל העיקרון הוא כזה. יכול להיות שאותו עדיין, הוא מכיר את האמת הפנימית שלו, הוא יודע שעדיין מידת הדין לא יכולה לפגוש אותו באופן ישיר. הוא זקוק לרחמים. לפעמים אפילו, אתה יודע מה? קודם כל, מי אמר שהחבר ידע מה הוא נתן או לא נתן? למה ידע? אפשר גם לתת מזומן. איזה רשימות מזולרות? מה? לא? למה? יש מעטפות שאין עליהן שמות? מה קרה לך? מה זה שמות שאין שמות? מה? בסדר. מה? עד כדי כך? מה אתה אומר? אז זה בעיה של זה שסופר את הכסף ומסתכל על המעטפות. תשמע, עזוב אותי מהעניין הזה. זה הנקודה. מה שחשוב להבין הוא, איפה אתה מתייצב אל מול מידת הדין? איפה אתה מתייצב אל מול האמת? אתה צריך לדעת מה המדרגה שלך. אתה לא יכול לחייב את עצמך בדבר ש... אתה לא ראוי לו. וגם אם החבר מצפה ממך, אתה לא שפוט של החבר, אתה לא עבד שלו. ולפעמים, אתה תעשה את האמת שלך. הוא יצטרך להתמודד עם התוצאות וההשלכות של האמת שלך. אנחנו לא יכולים לדאוג שהזולת, כן, לא יכולים לרצות את כל העולם. אחרת נגיע למצב של קורבן. הרבה אנשים מנסים לרצות את כל העולם לחשבון האמת האישית שלהם. אתה תנהג כפי האמת שלך. אני לא אומר שצריך להטריס, כן? האמת שלי זה זה. כולם שלא יודע מה שיעשו. לא ככה. אתה תעשה את האמת שלך בצניעות ובענווה. אם למישהו זה לא נוח, הוא צריך להתמודד. יש גם מקום לנסות להסביר לו, אבל לא ליפול למצב של קורבן. אתה צריך להיות בבחינה של האמת והשלום אהבו ביחס לעצמך, קודם כל. המחויבות שלך כלפי הסביבה היא לא תוך כדי התעלמות מהמקום שלך. יש מצבים שאדם צריך למסור את עצמו למען הכלל, מצבים יוצאים מן הכלל. אבל בדרך כלל בחיי היומיום, אדם צריך לעשות שקלול נכון וצודק בין היכולות שלו לבין ציפיות החברה. זה מאוד מאוד חשוב. זה יכול גם לקרות בתור בית מדרש. יש תלמיד שרואה שכל החברים שלו לומדים גמרא, והוא לא מסוגל ללמוד גמרא עדיין. אבל מכיוון שכולם לומדים גמרא, או יאמרו עליו שהוא עוד לא לומד גמרא, מה הוא נשאר בגן, כולם עלו לכיתה א', והוא עדיין בגן, אז הוא מתחיל ללמוד גם כן גמרא, וזה לא מתאים לו. והוא חורק שיניים, והוא מתנהל בכבדות, והוא לא שמח במהלך הלימוד, כי זה לא מתאים לו לדעתו, הוא צריך להישאר עוד שנה בגן. אז מה? אז לעשות זה בגלל שזה לא נעים? בגלל שזה לא, 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 לא יציב אותו במקום גבוה בתוך החבורה? בשום פנים ואופן לא. אז תיתן מעט! אין מצב.
מה זאת אומרת? זה לא שאתה... אני מהות, כן? אבל תחלת אתה מעדיף לשים את
הדברים אחרים שמתחשוב. תחלת, מה שאתה רוצה. כן. כן. בכל אופן, זה הכיוון ש... צריך לחשוב עליו כאשר אנחנו באים לבדוק את מעשינו. יש עוד... קו אופי לאמת. האמת במובנה העליון יש לה, היא בעצם, כן, הכוח המחולל את כל מה שנמצא, כן, כל הנמצאות, הכוח המחולל, כל, כן, ברמה המעשית המבצעית אנחנו רוצים לבדוק, כן, אם אנחנו דוברים אמת, תבדוק איזה השפעה יש לדברים שאתה אומר. איזה השפעה? דברי אמת אומרים ניכרים. דברי אמת ניכרים לא רק, לא רק במובן הזה שאתה יכול לזהות מתי אדם משקר או אומר אמת. דברי אמת ניכרים גם במובן ההשפעתי שלהם. אדם דובר אמת הוא פועל פעולה נפלאה על הסביבה. באמת פעולה נפלאה. לא תמיד מיד. לאט לאט מתרגלים למידת האמת שלו. במיוחד בסביבה שקרנית, האדם שמדבר אמת הוא אוף מוזר. אבל לאט לאט לומדים להכיר את המטען החיובי של הליכותיו, של דבריו, שמחשבותיו. אנשים מרגישים שהאמת שלו זה כוח מחולל. זה כוח פועל. זה כוח ערכי. זה כוח שבשבילו כדאי לחיות. בשבילו כדאי לסבול. כוח מחולל. אני לא מדבר כרגע על זה שזה מחולל ברמות יותר רוחניות, שאפשר לברוא בזה מלאכים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אני לא מדבר כרגע על זה. זה ודאי וודאי. צדיק גוזר בכוח האמת. והשם מקיים. אפשר לגזור בכוח האמת. אדם שהוא אמיתי באמת, הוא יכול לגזור כביכול על הקדוש ברוך הוא. כי זה כוח מחולל האמת. אבל אם אתה משקר, אם אתה משקר, נכון שכמה אנשים אוכלים את הבלוף שלך, אבל זה לא מחולל דבר. זה לא בונה בניין אמיתי. אין בזה, זה לא מחולל, הייתי אומר, משהו מקורי. זה לא בריאה מקורית. זה לא יצירה מקורית. זה בורות נשברים אשר לא יכילו. כל השקרים שבני אדם בונים, שעמים בונים, שתרבויות בונות, אנחנו רואים איך נופלים. הם לא מחוללים דבר. זה מים שאובים. זה לא מחולל כלום. גם אם נראה, הרב קוק מדבר, הרבה מקומות הוא מדבר על זה. הוא מדבר על תחיית החול. הוא אומר, כל עוד תחיית החול, בניין האומה במובן הטבעי, הפיזי, כל עוד בניין החול או תחיית החול, לא תצרף אליה את תחיית הקודש, את המגמות של הקודש של תחיית ישראל, לא יהיה לקיום. לא יהיה לקיום. ויותר מזה, אותם אנשים שחוללו את תחיית הכחול, הם בסופו של דבר את הבניין הזה ירסו. הם בנו והם ירסו. דבר מדהים. כי אין קיום אמיתי. אין קיום נצחי, זה קשור לנצחיות. אין קיום לדבר שבבסיסו אין את האמת הגבוהה. אני לא אומר שאין מקום לתחיית החול. אף אחד לא אומר את זה. גם זה חלק מהאמת. אבל זה רק חלק ממנה. אם אתה מנסה לבסס את הבניין האישי שלך, את הבניין הלאומי, את הבניין העולמי, על דבר שהוא לא אמת, או לא אמת עמוקה, יבוא יום. והזמן יחרסם, שיני הזמן יחרסמו בבניין שלך. אין לזה תוקף וקיום, מכיוון שחותמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע על זה מספיק. לא מופיע. אז יש כוחות שמתנגדים לזה. יש כוחות שהם אנטי-אמת, והם מתנגדים, כן? הם יחסלו את האמת הזו. הם יחסלו את החלקיות של האמת הזו. אם כן, ככל שהאמת שלך יותר עמוקה, יותר מזוקקת, יותר צרופה, כך היא מחוללת יותר בכל הרמות. היא תחלחל בלב של זולתך, היא תחלחל במחשבותיו, היא תחלחל במעשיו, והיא תחלחל בחברה שבה אתה חי. צדיק יצא מן העיר, פנה זיווה, פנה הדרה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרן. ויצא. למה לא מספיק לכתוב וילך? אלא מלמד שיציאתו של צדיק עושה רושם. כשהוא נמצא שם, בבאר שבע, מידת האמת נמצאת שם. אנשים מרגישים בזה גם אם לא מודים. משהו בתוכם מתעורר, אצילי יותר, מרומם יותר. ברגע שהוא יוצא, משהו מתרוקן. מלמד שיציאת צדיק עושה רושם. בזמן שצדיק בעיר, הוא זיווה, הוא הדרה. בזמן שיוצא מן העיר, פנה זיווה ופנה הדרה. הדבר הנוסף והאחרון, הופעת מידת האמת היא יסוד המשפט, יסוד המשפט האמיתי. כלומר, שכל משפטיך, גם משפטיך ביחס לעצמך, וגם ביחס לסביבה, באים אליך שתי אנשים, כי יריבון אנשים, ובאו אל המשפט וקרבו אל המשפט. ובתוך המשפט, איך נקראים הדיינים? אלוקים. אלוקים. אלוקים ניצב בעדת אל. הדיינים נקראים אלוקים. למה? כי עניינם של הדיינים זה להמשיך את האמת אל תוך סדרי המשפט. כלומר, כאשר שתי אנשים רבים ביניהם, וזה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, אתה צריך להמשיך ממידת האמת משהו שיעשה שלום. מידת האמת מתגלה ביכולת להשכין שלום בין הפכים. כל מקום שחסר בו האמת, המלחמה ניטשת בין ההפכים, גם בתוך הנפש שלנו. יש בך מלחמה בין ענווה וגאווה. לפעמים נופלת לך רוח ענווה, לפעמים רוח גאווה. למה שלא יהיה שלום בין ענווה וגאווה? למה שהגאווה לא תשרת את הענווה, והענווה תיכלל בתוך הגאווה? יכול להיות מצב שאדם ענב הוא גם גאוותן? יכול להיות מצב, לא? איך יכול להיות שענב הוא גאוותן? הוא מתגאה בגאות השם. ואיך יכול להיות שגאוותן הוא ענב? כי כל הגאווה שלו נובעת מאיפה? מהשייכות לקדוש ברוך הוא. אז מצד אחד הוא מלא ביטחון, מצד שני הוא מלא ביטול למקורו. יכול להיות דבר כזה? אבל בלי אמת אתה לא יכול להגיע לשלום בין ענבה וגאווה. בלי אמת אתה לא יכול להגיע לשלום בין ראובן ושמעון. מה? איך ענב יכול להיות גאוותן? כי כל הגאווה שלו היא תוצאה של שייכות אל השם יתברך. בגאות השם אנו מתגאים. הוא מתגאה בגאות השם, ויגבל ליבו בדרכי השם. הגאוותן, כי הגאווה שלו היא מזה שהוא שייך לאבא גדול. כן? אז מצד אחד הוא מלא ביטחון וסקיפות קומה, מצד שני הוא מלא ענווה. אותו הדבר. האדם הענב, כן? הוא מתגאה בגאות השם. כן? לכן הוא גם ענב. יש לו אבא גדול. אתה מבין? יש לו אבא גדול. אז מצד אחד הוא גאה באבא, מצד שני הוא ענב, כי הוא מתבטל אל מול גדולת האב. נכון או לא? אז אפשר, אבל זה אי אפשר להגיע למצב כזה בלי מידת האמת. זאת אומרת, לאמיתו של דבר, שאדם לומד תורה, וככל שיותר עוסק בתורת אמת, תורת ארץ ישראל, הוא בעצם מקרב את האפשרות לחבר בין הפכים. הוא יכול להשכין שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין כוחות הנפש הפרודים שבתוכו אהבה ושנאה, רחמים ודין, קמצנות ופזרנות, כל המידות שמופיעות בתוכו בצורה פזורה. כן? הוא יכול לעשות שלום ביניהם. אוהבי השם שנאו רע. אז רואים שאוהב השם יכול גם להיות שונא. אוהב יכול להיות שונא. אבל את מה הוא שונא? את הרע. אז הוא יכול להיות אוהב או לא? ודאי. אוהבי השם, ממילא תשתמש במידת השנאה למה? לשנוע את הרע. אז אפשר להיות גם אוהב וגם שונא, אבל זה רק ממידת אמת. מידת האמת היא יסוד משפטי התורה. משפטי התורה זה המיצוע והפסק, כן? פסק של שלום בתוך מצבים חלוקים, בתוך מצבים סותרים. עכשיו אנחנו יכולים לראות? בבקשה, בוא ותבדוק. האם הדברים שאתה אומר, הם מרבים שלום בסביבה? הם יוצרים אווירה נוחה, גם ובעיקר מול בעלי מחלוקת, מה שאתה אמרת? הנוכחות שלך גרמה להם להביט זה בפני זה ולהגיד, נכון, גם אתה צודק. נכון, גם אתה צודק. ספרים על הרב קוק, שפעם אחת באו אליו שתי בעלי דינים הביתה, כן? ואחד אמר את דבריו, והוא אמר לו, אתה צודק. עכשיו תגיד אתה, אמר השני, אמר לו, גם אתה צודק. אז אשתו אמרה מהמטבח, איך יכול להיות הרב שגם הוא וגם הוא? אז הוא אמר לה, גם את צודקת. עכשיו בוא תיקח את הצדק של זה, את הצדק של זה, את הצדק של זה, ותראה איך שלושתם יכולים להיות צודקים בסוגיה. ודאי שצריכים לקבל בסופו של דבר גם החלטה, כן? בסופו של דבר צריך גם להחלטה משפטית, החלטה הלכתית. ויכול להיות שעל פי החלטה הלכתית, פלוני יהיה צריך לשלם לאלמוני את כל הסכום. אבל אמרת שהוא צודק. נכון, הוא צודק. אבל לא עד כדי, כן, לפסוק לו את הסכום. נכון. אגב, יש שמונה שרצים בתורה שהם טמאים. כן? חולד, העכבר, החומת, התנשמת. האם אין בהם צדדי טהרה? ודאי שיש בהם צדדי טהרה. אבל להלכה הם טמאים. אבל יש בהם גם צדדי טהרה, ולצדדי הטהרה יש נפקא מינה הלכתית, כפי שאומרים, כן? אומרת הגמרא מסכת חולין, כן? בפרק האור והרוטב על השרצים, כן? שהם טמאים, אבל יש בהם צדדי טהרה שיש להם השלכות הלכתיות אפילו. ותלמיד היה לו לרבי מאיר וסומחוס שמו, שהיה מטהר את השרץ ב-250 טעמים. פלא פלאים. איך הוא יכול לתאר את השרץ 250 טעמים אם השרץ הוא טמא? איך הוא יכול? אלא שבאמת יש צדדי טהרה מצד האמת. כן? אבל זה חלק ממשפטי השם. האמת, כשהאמת יורדת לתוך המציאות החלוקה, לתוך מציאות המחלוקת שאנחנו חיים בתוכה, היא עושה בירורים בתוכה. והיא מקרבת את הרחוקים, היא ממזגת ביניהם, היא מבררת את נקודת החיבור בין הרחוקים. ודוד עושה צדקה ומשפט. כן? איך כתוב שמה? צדקה. אם משפט, איך צדקה? ואם צדקה, איך משפט? אלא צדקה שהיא משפט. משפט שהוא צדקה. שיוצאים מבית דינו של דוד, שמים את היד אחד על כתפי חברו, ונעשים חברים. זה דבר מאוד מעניין, כי דוד הוא מידת האמת, ועליו נאמר בכל דרכיו, משכיל, שיוצאים מן הדין אצל דוד, יודעים שמידת האמת הופיע. וגם אם יצאת מחויב בדין, וצריך לשלם לחברך 500,000 שקל, אתה אומר תודה לדוד, אתה אומר תודה לשם, אתה אומר תודה לזולת, אתה יוצא משם שלום. לפי זה נקבעת מדרגת האמת של האדם. עד כמה נוכחותו, דבריו, מעשיו, גורמים לפשרה, לאווירה נוחה. נעצור כאן. נעצור כאן.